בוקר טוב. פרק ט' פסקה ז'. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. וחסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו. מתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. יש פה תנ"ך? יחזקאל למד ג' י"ט. ועליהם הוא יחיה. לא יודע למה זכור לי, ועליהם חיו יחיה. עכשיו אני מתחיל, אני חושב מחשבה שנייה, שכנראה במקום אחר הרב כתב, עליהם חיו יחיה. ומשום מה חשבתי שחיו יחיה זה המקור, אבל עליהם הוא יחיה, כך כתוב. יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. ישנה תשובה נמוכה, תשובה תתאה. אם ננסה להכליל את הזוויות השונות של מה שמתבהר בעניינה של התשובה הנמוכה לכלל הגדרה אחת, אודות עניינה, אז תשובה נמוכה זו התשובה שהאדם משנה את אורח החיים שלו, כלומר, מסגל לעצמו התנהגות מעשית שונה, תיקון המידות, תפיסת עולם חדשה. את כל השינויים הללו הוא עושה במסגרת מה שהוא שב בתשובה, כי עד היום האדם חי את חייו בצורה לא תקינה, וישנה אמת, ויש הקדוש ברוך הוא, וצריך לחיות את החיים כמו שהאמת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. ואיך שחייתי עד היום, זה לא מתאים את זה. אז אני צריך להתחיל לסתור על מנת לבנות. אני סותר את האישיות, עושה לה איזשהו קאבר, ומחדש את כל הצורה. כל זה מתוך איזושהי מנטליות של התשובה הנמוכה, שהאישיות שלי לא בסדר, וצריך לפרק ולתקן מחדש. או בלשון קצרה יותר, שמוכרת לחלקכם, אם לא רובכם, אם לא כולכם, המוסר הכובש, הכבישה המוסרית. יש את ההוויה שלי, את האישיות שלי על כלל כוחותיה, והיא לא תואמת את המגמה, ואני צריך כעת להילחם בזה, לכבוש, להתגבר על הנטיות שלי, על הנטיות לעשות את X ועל הנטיות להרגיש את Y, ואני מתגבר וכובש כדי להיות צועד בנתיב החיים של התורה והאמת. כשאני כובש, כלומר זה לא עצמי לי, זה איזושהי התאמה שלי לאמת שהיא מחוצה לי, וזה תשובה נמוכה, אז יש חיסרון בתשובה הזו, שהיא מחלשת את רצונו של האדם. המבט הזה על עצמי כאישיות שכוחותיה על כלל הכוחות הם לא תקינים וצריך לכבוש ולתקן אותם, המבט הזה מבחינה פסיכולוגית מנטלית גורם תודעה ביחס לעצמי שאני לא בסדר. טוב שאני אשב באיזשהו מאסר. כן, צריך לכלוא אותי. איזושהי מין הרגשה פסיכולוגית כזו. יש בי איזושהי חיה רעה כזו. כן, אני עכשיו אומר קצת מילה קיצונית, חיה רעה, אבל גם אם זה בווליום הרבה יותר נמוך, יש בי איזשהו, בוא נגיד את זה ככה, נפש בהמית, והיא מאוד מאוד דומיננטית. אז את הנפש הבהמית הזו צריך מאוד מאוד לכופף, מאוד מאוד להשתיק, להחליש, להרדים. הדבר הזה, מבחינה פסיכולוגית, מחולל חולשה של רצון. כי אם אתה עסוק כל הזמן בלכבוש את עצמך, לחבות את כוחות החיים שלך, לדכא אותם, נו, אז אין הכוונה פה שגם את הרצון אני מדכא. את הרצונות השליליים אני מדכא, אבל פה בכלל מדובר על כוח הרצון, עוצמת הרצון. כשהאישיות היא אישיות מדוכאת, והכנסנו לה את האנטיביוטיקה להילחם בכל החיידקים שמסתובבים בגבייה הנפשית שלי, אז פשוט נחלש את האישיות הרוחנית שלי, נכנס לי הרצון. זה נהיה אדם נרפא. זוכרים, דיברנו על זה בפסקה ד'. וכשנחלש הרצון, אז האישיות נפגמת. כי כדי שהאישיות תוציא מן הכוח אל הפועל את כל איכויותיה, שהקדוש ברוך הוא חנן אותה, כל אחד ואחד לפי פרצופו, לפי האות שלו בתורה, אז צריך רצון עוצמתי. שום דבר לא יצא ממך אם לא יהיה בך רצון עוצמתי. רצון של לטפח את עצמי, לשכלל את כוחותיי, להופיע את מה שאני יכול להופיע. אבל כשהרצון הוא נרפה וחלש, אז האישיות נפגמת. זה חיסרון. זה המצב של התשובה הנמוכה. ונראה שהרב מבין שזה איזשהו תהליך אבולוציוני מוכרח. עוברים את זה. חסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. לאט לאט, כמו שלמדנו אתמול, אחרי הרבה עבודת השכל והמידות במסגרת התשובה והלימוד בבית המדרש, אז אני עוד ועוד מעמיק את התשובה שלי, עד שהיא בשלה. אתם רואים, הרב אומר פה, באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. הוא לא אומר, מישהו העמיד את הילד הזה בין ה-18 או בין ה-28 על טעותו ואמר לו, חביבי, כל מה שעשית עד עכשיו, שים את זה, תאפסן את זה, לא למדת אורות התשובה, בוא תראה, יש פה תשובה הרבה יותר עליונה. הרב לא אומר את זה. הרב לא אומר, כשבאה מחשבת התשובה לגמר בישולה כי מישהו העיר לו את העיניים, אלא זה איזשהו תהליך שעוברים. חז"ל אומרים בגמרא בתענית, צובה מרבנן דקרתך, אורייתא דקמרתך לי. תלמיד חכם, תלמיד של חכמים, שרותח, אורייתא דקמרתך לי. אז הגמרא אומרת אחר כך, זה לא, אנחנו לא כל כך אוהבים את הרתיחה הזו, עדיף בנועם. אבל תדע לך, אם צובה מרבנן הוא רתח, אורייתא דקמרתך לי. רש"י שם בתענית, זה דף זין, אני לא זוכר, רש"י שם מסביר שצובה מרבנן זה כמו ביצה שצורבים אותה, זה מישהו לומד להיות חכם, זה תלמיד חכם בתחילת דרכו. ותלמיד חכם בתחילת דרכו, אומרים חז"ל, יהיו מצבים שאורייתא דקמרתך לי, דווקא זה שהוא בא במגע עם התורה ויושב בבית המדרש ומתחיל לשמוע את האמת של התורה ואת הגדולה שלה, אז זה עושה אותו רותח, חוזר הביתה עם פרצוף, לחברים שלו בעיה שיעור, הוא ככה עם איזושהי כבדות, הוא רותח. אז לפי חז"ל זה מצוין. מה זה מצוין? יש שלב עוד יותר טוב, הוא יתבגר, הוא יתבשל עוד יותר. אבל צריך לדעת, אם זה קורה לאנשים לידינו, לחברים צעירים מאיתנו, לדעת שלא כל כך חכם לבוא עכשיו לרדת עליו. אפשר להסביר מה היעד וכולי, אני לא מתכוון שצריך לשתוק, אבל דווקא זה סימן טוב. מישהו צורמה מרבנן דקרתך, זה סימן שהוא עובד בבית המדרש. מתחיל להרגיז אותו דברים שקשורים לדרכה של תורה. זה, הוא יתבשל, הוא ילמד קצת להכיל, להפנים, לתפוס את המציאות כמורכבת, לא להתרגז מזה, אלא לראות עד כמה הוא יכול להתמסר למשימה ולתקן את מה שבידו. הוא לא יהיה רגזן כשהוא יהיה תלמיד חכם שנצרב ממש כבר. אבל זה תהליך שעוברים, ואותו כנ"ל גם כאן. החלשת הרצון הזו, כשאנחנו מתחילים בתהליך של התשובה, ויש איזשהו מצב שהבן אדם הוא שבר כלי, הוא באמת אישיות פגומה. אז לא חכם, ולא נראה לי כתוב בכל אורות התשובה, שצריך לרוץ עליו עם אורות התשובה. כי תראה, צריך לרוץ עליו עם אורות התשובה בלי קשר. אבל לא צריך לרוץ עליו עם אורות התשובה, להגיד לו, תפסיק, מה אתה נחלש, איפה עוצמות החיים, זה תהליך. זה שצריך שמחשבת התשובה תגיע לגמר בישולה, שעוד הפנמה ועוד הפנמה, ביחס לתהליך הזה של החזרה בתשובה, עד שבסוף, וואו, נופלת הנקודה, שהתשובה לא צריכה, אני לא חיית טרף, ואני לא נפש בהמית, אני נפש אלוקית. וכשאני מרחיב את המשרד של כוחות האישיות שלי, ומעצים אותם, את הכוחות האלו, עד רבה זה קידוש השם גדול יותר, וזה עוד יותר תשובה. אבל לא עושים את זה בצורה מלאכותית. אנחנו לא בובות על חוטים. יש כאן איזה שהם תהליכים טבעיים, שהמהלך הכללי של התשובה, איך שהיא עוברת מתשובה נמוכה לתשובה עליונה, מתשובת התאה לתשובה הילאה, זה איזשהו מהלך שצריך לעבור. אז ודאי, הנה, לומדים את אורות התשובה, ולומדים מפסקה ז' מפרק ת', כדי להבין שהחולשה שברצון זה דבר לא טוב, ותשובה אמיתית זה תשובה אדרבה שמעצימה את הרצון, שם חיים. אבל לומדים את זה כדי שזה יישב איפשהו, ויחלחל, יחלחל, יחלחל על המהלך של התשובה שאני עובר. זה לא לחיצת כפתור. לא ביחס לעצמי, לא ביחס לסובביי. ככה מדברים, מחילה אם אני מעליב מישהו, אני לא מתכוון, אני אומר את זה כבדיחה. ככה מדברים בבני עקיבא. אומרים, קדימה, חזרה בתשובה זה תהליך מורכב מבחינה נפשית. זה תהליך עומק. זה לא להחליף מעיל. זה לא להגדיל כיפה. זה תהליך עמוק עם האישיות שלי. והפוך, דווקא כשזה אורייתא דקמרתך, דווקא כשזה קצת מורכב לך, סימן שאתה לא מדמיין. סימן שהבן אדם הזה עובד. ומאוד מאוד סביר שבשלבים הראשונים בן אדם אחרי תשובה, שוב, תבין מאיפה הוא שב בתשובה ואיזה הרגלים הוא משנה וכו' וכו' וכו'. לא, אני לא נכנס פה לסגור את כל המקרים ואת כל האפשרויות. אבל בטח במקרים יותר, שהבן אדם יותר מרגיש שמה שהיה עד היום זה פשוט הייתה איזושהי, אני שוב אשתמש במילה, חיית טרף כזאת שצריך לקשור אותה באזיקים, אז בסדר, זה נורמלי לחלוטין שיש את ההרגשות הללו של חולשת הרצון ופגימת האישיות. ולהוציא אותו משם בצורה מלאכותית זה לא העניין, אלא זה לתת לו להתבשל עם עוד תורה ועוד לימוד תורה ועוד אורות התשובה, לאט לאט, לאט לאט, אופס, הוא ימצא שהוא עומד במקום אחר. כשתבוא מחשבת התשובה לגמר בישולה, כן. כל דבר בחיים לקחת בפרופורציה. רק מה אתה מתכוון כשאתה אומר לקחת שמוסים בפרופורציה?
לא, אני רואה בין הרצוי למצוי.
תראה, מה אני יודע, מחר אתה ייתנו לך שמוס על זה שישנת עד 2 בצהריים. אז תגיד, לא, 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 פרופורציה. מתערבים לי פה מלאכותית. לא מתערבים לך מלאכותית. כן, אני, כמובן, אתה נכנסת לדוגמה, זה רק דוגמה ביחס אליך, זה ודאי לא קרוב ללהיות נכון, אבל מה תיקח בפרופורציה? יש מצבים שמי שמייסר אותך כדברי מוסר כדורבנות, הוא פשוט חייב להחזיר אותך למסילה, לא בגלל ש... אני פה, הנקודת הזרה שלי היא נגד סיסמאות. ישנם סיסמאות. סיסמאות, לא רק שתיקח בפרופורציה, אלא סיסמאות אתה יכול פשוט להשאיר אצל אלה שמנופף בהם. להגיד, כן, תשובה, תשובה זה תהליך עמוק. אז צריך להכיר את מה שכתוב, עוד הפעם, צריך להכיר את מה שכתוב באורות התשובה, וזה מחלחל, וזה בהחלט גורם שבסוף אצלנו תשובה זה לא יהיה בית כלא של האישיות שלי. כי יש כאלה שאצלם תשובה, אגב, טוב, תכף אני אגיד מילה, אבל יש כאלה שאצלם כל מהלך התשובה זה להיות בבית כלא פשוט. הבית כלא הכי טוב שיש, של הקדוש ברוך הוא. אבל מבחינה מנטלית זה בית כלא. אנחנו לא אומרים את זה, זה תשובה תתאה. זה לא היעד שלנו. רק הערה, גם ביחס לכאלה, לא בטוח שכדאי לך להוציא אותם מהבית הכלא. כי אם הם כל כך מכירים את עצמם טוב כחיית טרף, כדאי שיישארו בבית כלא, אני רציני. אבל ודאי, האדם המצוי בינינו, אורות התשובה תפור עליו. אני טוען, אורות התשובה תפור עליך עד שתוכיח אחרת. יש כאלה שהוכיחו לי אחרת. אבל אורות התשובה שייך לך, כן, לכולנו, עד שתוכיח אחרת. בסדר? יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. חסרון זה מתמלא הוא כאשר בא מחשבת התשובה לגמר בישולה. מתוך מהלך התשובה בסוף גם מבשילה המחשבה מה זה תשובה, שהרי היא מתאחדת אז התשובה שהתחילה כתשובה נמוכה עם התשובה העליונה. ומה זה תשובה העליונה? הפוך, לא כמו שתיארנו מקודם. שיש את האישיות שלי שהיא כל כולה בהמית וגסה וצריך עכשיו לכבוש אותה, לדכא אותה כדי לחיות על פי איזשהו צו של אמת של אשר קדישנו במצוותיו. אלא התשובה העליונה זה התשובה מהאהבה. התשובה מהאהבה זה התשובה השכלית. התשובה השכלית, הכוונה האוטונומית. זה הערת החיים שלי, פשוט תובעים את התשובה. אין דבר באישיות שלי שאני תובע, אין דבר שאני תובע בעצמי יותר מאשר את התשובה. זו תשובה עליונה. זה המוסר, בלשון מאמר הדור, הישר, לא הכובש. וזה לא רק אור זרוע לצדיק, איזשהו אור בקצה המנהרה. זה להישרי לב שמחה. זה פשוט להרחיב עכשיו את החיים, להתפשט כמו שהשמחה מתפשטת, והחיים צוהלים ומהירים אצל ישרי לב. שהכל אצלם כבר ספונטני. אז אצל התשובה העליונה, כל עיקר כוונתה לא בהחלשת הרצון או שבירת האופי האישי של האדם, שזה תשובת התאה, אתם מבינים? מה זה תשובת התאה? החלשת הרצון או שבירת האופי האישי של האדם, כלומר של הנפש הבהמית הזו. זוכרים את הפסקה, שתי נפשות באדם שקראנו מאורות הקודש? יש מצבים שאנחנו חמים בעצמנו, בעצמנו כלומר בנפש הבהמית שלנו, אבל הנה, נגמר. כי אם, תשובה עליונה, באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו. עד הרבה, תשובה, זה לא רק שאני לא מחליש את הרצון, כלומר, כמו שעושים בעלי התשובה הנמוכה שמחלישים את הרצון, אז תגיד, אולי, בסדר, אתה לא מחליש את הרצון, אתה, יש לך רצון, הרצון שלך לא נחלש, הכל בסדר, רק אתה משנה את אורח החיים שלך. לא, גם זה לא תשובה עליונה. תשובה עליונה זה אימוץ הרצון, הגברת ערך אישיותו. את הרצונות שלך תעצים, את האישיות שלך תגביר את ערכה. אבל זה אחרי מהלך ארוך ארוך ארוך, שהתשובה ביררה לך, הבהירה לך, את מה שאתה כולך טיפה בים החיים האלוקיים, את מה שנשמתך תהוראי, והיא המרכזית בחייך, ואתה כל כולך נפש אלוקית אתה. דבר כזה, אפשר לקמץ את הרצון של זה? אפשר להגיד לך לא להוציא מן הכוח לפועל את כל צדדי האישיות שלך? אתה כל כולך, לא להתבלבל מהמשפט שאני הולך להגיד, אבל אתה כל כולך קדוש ברוך הוא אתה. אתה גילוי של הקדוש ברוך הוא. נו, אז אפשר לקמץ את האיכויות שלך? זה חילול השם. תשובה עליונה זה לא רק לא לפגום את הרצון. עד הרבה, זה להגיד לך, תהיה אתה עוד יותר. עוד יותר תהיה אתה. תתחבר לעצמך עוד יותר. תוציא את עצמך מן הכוח לפועל עוד יותר. זה תשובה עליונה. אבל העצמך הזה הוא לא עצמך של הנפש הבהמית. הוא לא תעשה מה שכיף לך כשאתה שב בתשובה. כשפה אנחנו מדברים על לאמץ את הרצון, כי אין ברצון הזה אלא לעשות רצונך כרצונו. באימוץ הרצון, הגברת הערך של אישיותו. כל האיכויות שיש בך, כל הכישרונות. את הכל, תפתח. ומתוך כך, מתוך שמחשבת התשובה הבאה לגמר בישולה, והיא מתאחדת עם התשובה העליונה, ויש אימוץ הרצון והגברתו. אז רגע. אז מה עכשיו עם ה... מה עם האישיות הישנה שהייתה לי, זו ששמתי אותה בדיכוי? מתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות. כל הקניינים הנפשיים, המנטליים, שנקנו כתוצאה מחיים לא תקינים, כעת הם יהפכו להיות משרתים בקודש, יפשטו את הבגדים הצועים מעליהם, ילבשו בגדי כהונה, וכל האיכויות שרכשת, הם יהיו עכשיו שמשים לקודש. ואת המנטליות שרכשת לעצמך ב-20 שנות חייך, שאתה יכול להגיד, נו, למה לא גדלתי באיזה תלמוד תורה כזה, שכל היום לומד משניות, וגדל בתארת הקודש. אני לא מתכוון שגם את הילדים שלכם לא תשלחו לתלמוד תורה שמגדל על תארת הקודש, ומסיימים את שס המשניות כבר בגיל 13, אני יודע, במקרה המאוחר. ברור שאתם תשלחו את הילדים, אבל יגיד האדם לעצמו, לא יודע מה אתם, יגיד האדם לעצמו, נו, איך לא גדלתי בסביבה פסטורלית כזו של קודש, וממה האישיות שלי מורכבת וכו'. אז שוב, לא לנפף בסיסמאות. קודם כל, תילחם בכל מה שהאישיות שלך מורכבת. תוודא שלא נשאר שם דופי של זוהמה. אבל אחרי שבאמת הקנת את האישיות שלך, ועכשיו אנחנו אומרים, תשמע, תגביר את כל הכוחות שלך, אתה יודע? יש כוחות שהם כוחות שהם הפועל יוצא של ה-20 שנה האחרונות שחיית. איך שחיית? איך שחיית זה הכוחות שלך. והכוחות האלה הם ממש כבר לא בגדים צועים. אפשר לעשות איתם הרבה בקודש. עם המנטליות והאינטליגנציה וכל מה שרכשת לעצמך בדרך. הזדונות מתהפכים לזכויות. הרשמים הנפשיים שהם היו חיית טרף שצריך לשים אותה בבית הכלא, הם הופכים להיות אדם קרי הקריב מכם. זה הקורבן שלך, קורבן אדם. מקריבים את הצדדים הבהמיים שבנו אל, על גבי המזבח, המזבח שעומד במרכז הנפש שלנו, מרכז החיים שלנו, וניחוח, ריח ניחוח להשם. כל הכוחות. ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט צדקה, הרשע שב מרשעתו, ומתחיל לחיות חיי משפט וצדקה, מתקן את החיים שלו בצורה מסודרת. הוא לא ילד, הוא יודע שזה לא קורס שלוקחים, אבל הוא שב בתשובה, מתאמץ על זה. התהליך הזה יבשיל ויבשיל ויבשיל, עליהם הוא יחיה. כל אותם רשעויות וצדדים, שבהתחלה היה צדדים שצריך להקעות את עניינם ולהחליש אותם, הם עכשיו אלו שיהיו מעמידי החיים שלו, יסודות החיים שלו, עליהם הוא יחיה. עליהם הוא יופיע את החיות שלו במלוא שיעור קומתה. וכך אלוקים חשבה לטובה. טוב, היום יצא קצר. חבל להתחיל את הפסקה בשביל כמה דקות, בואו נשמור אותה. לפעם הבאה. כן. או, מצוין.
לא תמיד נשאר משהו מאותו תקופת עבר, כאילו. לפעמים אתה על רוב שאתה כופף וכופף, אתה גם משנה ממש צורת חיים. כאילו, אין מה לחזור כל כך.
מה הכוונה צורת חיים?
אתה לא אותו דבר, לא כמו פעם, לפני התשובה.
כלומר, ברור. ברור שאתה לא...
לא, אז כאילו, מה זה הזדונות נהפכים לסוגיות? אז כבר אין לנו אותם זדונות, אין לנו אותם רצונות בכלל.
אתה טוען ש...
זה נשאר וכפפתי ועכשיו...
אתה חושב שנמחקו הרשמים הנפשיים? ככה אתה טוען. אני חושב שקווים שהם היו לקווי יסוד בנפש, הם לא משתנים. הם לא משתנים. תראה, יש הרבה הסברים לזדונות מתהפכים לזכויות. אגב, בפסקה הבאה יהיה כתוב זדונות נעשים כזכויות. זה משהו אחר, אבל יש הרבה הסברים לזדונות מתהפכים לזכויות. והסבר אחד יכול להיות שהזדונות זה רק הטריגר שלך לחזור לזכויות, איזושהי מקפצה. אני לא הסברתי הפעם ככה, זה גם כתוב ברב. אני הסברתי לך שהכוחות הנפשיים מקבלים גוון חדש, ממש. ואני טוען, יש קווי יסוד בנפש, שאותם אתה לא משנה כשאתה שב בתשובה. זאת אומרת, זו האישיות שלך. היית גדל בסביבה אחרת, או היית עושה מעשים אחרים, זו לא הייתה אישיות שלך. מסכים איתך שאם תרד איתי לניואנסים, ואני חושב שלא אתה ולא אני יכולים להבחן את זה, צריך פה איזשהו פסיכולוג, וגם לדעתי לא כל פסיכולוג. איזשהו פסיכולוג. אומן. יש עכשיו אני נזכר פסקה של הרב בן היה, משהו עם הכביסה. לא זוכר איפה היא, אבל היא כתובה לי במייל. פעם זכיתי להתכתב עם הרב שילת על הפסקה הזו. ניסיתי לחלוב אותו ביחס לאיך הוא מבין את ה... אבל יש שם איזה משהו עם הניקוי, הניקוי של הבגדים, זה הניקוי של הנפש, אבל אנחנו נצטרך פסיכולוג מאוד מאוד חד כדי להבחין מה באמת קווים ששרו לגמרי מן האישיות, אבל לדעתי ברור שיש דברים שלא משתנים, ואיך שאדם גדל, הוא גדל. ואת הכוחות הללו, עליהם הוא יחי. ככה אני מבין. אתה לא מסכים איתי?
לא, לא יודע איפה כאילו, איפה זה רגול, מתי זה
משהו
שהוא...
גם לא הכל הוא רוצה שלו. יש קווים בנפש, לא משנה,
כאילו... אנחנו מדברים אבל על הזדונות. אתה צודק. נראה לי שמה שאתה מתכוון להגיד זה שיש דברים שהם לא זדונות.
כן.
בסדר, זה נכון. אבל אנחנו מדברים על הזדונות.